תבואו לאוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
משוגעות לדבר, עם חנה רדו ואילית עוזר.
ברוכים הבאים למשוגעות לדבר. היום אנחנו מביאות אישה שגדלה בקולומביה, למדה בניו יורק ובהרווארד, ועלתה לישראל בגיל 29, ומאז בונה כאן. ניקול הוד, מנכלית קרן מיראז', ברוכה הבאה.
תודה רבה.
איתנו גם חנה רדו, מנהלת את הפודקאסט.
המשוגעת.
המשוגעת לדבר לגמרי. כן. עלית לארץ בגיל 29, התחלת מאפס. אולפן, שפה חדשה, קשרים חדשים. למה עלית לארץ ומה היה הכי קשה בדבר הזה?
אני חושבת שהסיפור הארוך אפשר פשוט לסכם אותו במילה אחת, ציונות. למרות שאני לא, אף פעם לא גרתי בישראל, הייתי מבקרת בתור תיירת.
כן ביקרת כתיירת?
כן, כן. ההורים שלי תמיד דיברו על ישראל בתור, שני ההורים שלי למדו בישראל, אבא שלי למד בגיל 16 בטכניון, הנדסת כימית, וגם אחים שלו, והם היו ככה בתקופת מלחמת יום כיפור, ואימא שלי גם, ותמיד דיברו על ככה החיים בישראל בתור מקום שהוא כזה חופשי. וליברלי, והם זוכרים את ישראל, החוויה הזאת, גם אני בתור ילדה, בקיץ, ככה בחוף הים, ארטיק, זה אלה הזיכרונות של ישראל. אבל לא באמת ידעתי מה זה להגיע בתור כבר אימא צעירה, בשיא הקריירה שלי, בקולומביה הייתי באמת במקום מדהים, ולבוא בתור ממש אימיגרנט שצריך ללכת לפי המנגנונים. אבל אני לא אשכח ההרגשה הזאת שחיכו, באמת חיכו לנו בזה התעופה, זה קלישה, אבל זה אמיתי. חיכו לנו ככה עם שלט משפחת הוד, ואני מגיעה עם בעלי ותאומות בנות שנתיים. עייפים מתוך הטיסה הזאת שבחרו לי בכל המטוס, ואנחנו גמורים ופתאום מחכים ואומרים, ברוכים הבאים הביתה. וזה היה משהו מטורף. ואז פתאום אני מבינה שאני מקבלת כל כך הרבה דברים, סל קליטה, ליווי, דרכון.
אפילו לא ידעת.
בתור קולומביאנית, שאתה בכלל, דרכון קולומביאני, עוצרים אותך בכל מקום, פתאום יש לי דרכון של עולם ראשון. וואו. אני תמיד אומרת שצריך, זה באמת הכל עניין של... של ציפיות ושל... זה הכל רלטיב, של פרופורציה.
בנצ'מארק.
כן, כי כשאני מדברת עם חברות שעלו מארצות הברית, אז מתחילות להתלונן, כן, הרכבת לא בדיוק יודעים מתי יוצאת, ואני כאילו, מה, תגידו תודה שיש רכבת עם מזגן ועם אפליקציה, מה זה הדבר הזה? זה מדהים. אז אני חושבת שאולי גם האופטימיות שלי באופן כללי, אבל גם ההבנה שלא מובן מאליו כל הדבר הזה, זה תמיד היה... הרגשה שבסוף, למרות הקושי, עשינו את ההחלטה הנכונה.
ואת למדת במדריד.
אני, בעצם כשאני סיימתי תיכון ב-98, זו הייתה תקופה מאוד מאוד קשה בקולומביה, המון אלימות, וזה היה מאוד מקובל, גם היום האמת, ללמוד בחו"ל, מחוץ לקולומביה. ואני רציתי להיות סופרת, זה מה שחשבתי שאני אהיה, אהבתי לכתוב. ואמרתי, טוב, לאן אני אלך ללמוד? אמרתי, ספרד, זה הסרוונטה, זה... ואני גם תמיד אהבתי ללכת נגד הזרם, אז רוב האנשים, או שחלק הלכו מהכיתה שלי בית ספר יהודי, או שחלק כן הגיעו לארץ, או חלק גדול עברו לארצות הברית, מיאמי וכו'. ואני אמרתי, אני לא מאלה שהולכת לארצות הברית, אני רוצה אירופה, אני רוצה ספרד. והגעתי לאוניברסיטה, אמרו לי, הכי טובה, זה האוניברסיטה הציבורית בעצם, קומפלוטנסה. ופתאום אני מגיעה, ילדה שלמדה בבית ספר יהודי, היינו 16 בכיתה, רק יהודים, וואו. בתוך בועה. למרות שתמיד גדלתי כמובן עם מלא חברים וקולגות לא יהודים, כאילו היהודים בקולומביה מאוד מאוד פטריוטים ומאוד מרגישים קולומביאנים, זאת אומרת, ממש הרגשתי לגמרי קולומביאנית, לא היה אפילו ספק. אבל פתאום אני מגיעה למדינה ולאוניברסיטה, טוב, אני אוניברסיטה ענקית, ישנתי במעונות, והדבר הראשון שראיתי בחדר שלי היה צלב ענק,
וואו.
ליד המיטה.
אומייגוד.
ואימא שלי אומרת לי, אל תדאגי, עכשיו אני רגילה לראות קרוס בכל מקום, גם בכל מקום בקולומביה, גם במשרדים ציבוריים אגב, כאילו אומרים שיש הפרדה בין church and state, אבל בסוף זה culturally, זה מדינה מאוד קתולית בקולומביה, ולא היה לנו עם זה בעיה, ההפך, הרגשנו מיעוט כזה, עם גאווה של מיעוט, שמאוד מאוד אוהבת ומכירה, אבל שגם יש לנו את השון שלנו. אבל בספרד, אז פתאום אני מגלה, מבינה שאני היהודיה היחידה בטוח במעונות, אבל כנראה בכל האוניברסיטה. אז אמא שלי אמרה לי, אל תדאגי, לכי ללימודים, כשתחזרי, החדר שלך יהיה אחר. אז היא הורידה את הצלב ושמה חמסה, ושמה לי איזה, ועשה לה לי דקוריישן בחדר, והגעתי, הגעתי טוב.
איזה יופי.
כן, אבל אחרי שנה הרגשתי באמת, למרות שהייתה שנה מטורפת, והמון חברים מכל אמריקה לטינית וספרדים, שעד היום אנחנו ביחד, אבל הבנתי שבסוף לא קל אם אתה כן רוצה לשמור איכשהו, אפילו, תשימו בצד המסורת, אפילו ה-identity, הקור של ה-identity, בתור יהודי מאוד מאוד קשה להיות היחיד, במיוחד בגיל שאתה רק מתחיל לעצב את האופי, הייתי בת 17, ילדה לבד, בת 17, הבנתי שאני לא אוכל להישאר שם 5 שנים ככה לבד, היה לי חסר את ה, you know, it takes a village, שהיה לי חסר הוויליג' שלי. כן. ואז עברתי לניו יורק. אפשר להבין הרבה ממדינה כשהולכים לאוניברסיטה. מדינה שהיא ככה בדקליין, או מדינה שהיא ברייז. ואני הגעתי בשנת 98 לניו יורק, בתקופה הכי מדהימה של ניו יורק, אוניברסיטה ש... כל הנושא של critical thinking, אתה נכנס לכיתה עוד פעם, בני 17, 18, וכבר יש מרצים שהיו foreign ministers בכל מיני מדינות, ויש דיון, ובספרד זה היה מאוד מאוד old school, ללמוד את הכל בעל פה, ורוב האנשים לא היה אינטרנט אז, כשזה האינטרנט כבר די היה יחסית, אז זה, כבר הבנתי שאם אני רוצה להיות, יש לי הזדמנות לבחור מקום איפה צריך להיות, צריך להיות במרכז העולם, וניו יורק היה ממש מרכז העולם. כן.
מדהים, עזר לך לפתוח אופקים.
ממש.
ושם הכרת את בן זוגך?
נכון.
והוא לא קולומביאני, אוקיי.
לא, הוא ישראלי, שגדל, הוא בגיל 13 עבר לארצות הברית עם המשפחה שלו, אז הוא היה, הוא כזה חצי-חצי, אני אומרת, יש לו את ה-best of both worlds, יש לו את ה... את הפלפל של הישראלי, אבל יש לו את הנימוסים של האמריקאים.
אבל נראה לי קולומביאנים דומים לישראלים, לא?
כן.
בשמחת חיים אולי?
בשמחת חיים.
כן.
כן, הם מאוד חמים כמו ישראלים, אבל יש גם הרבה הבדלים.
אז העבודה הראשונה שלך בארץ, את הגעת לארץ, הלכת לאולפן.
נכון.
כן, ללמוד עברית. לא ידעת בכלל.
לא, ידעתי כי למדתי בבית ספר היהודי.
אוקיי.
אבל לקרוא ולכתוב זה היה יותר ברמה של נגיד כיתה ג' ולדבר אולי כיתה, לא, כי ילדים,
כן.
לדבר יכלתי להזמין משהו במסעדה, יכלתי, אבל אני זוכרת באולפן ששמו לנו תוכנית רדיו, אז היינו בכיתה הכי גבוהה, ושמו לנו תוכנית רדיו, וכולנו מסתכלים אחד את השני, ואנחנו אומרים, זה לא עברית.
וואו.
כי מילים כמו אמש, עבריינים, לא יודעת מילים, אמרתי, זה אולי יש כאילו, כמו בערבית, שיש את הערבית הכתובה, והערבית הזה... פתאום הבנתי עד כמה אני באמת לא מדברת עברית.
אז אחרי האולפן או במהלך, איך הגעת לעבודה הראשונה עם נשים בדואיות בלקיה?
אז אני אגיד שמה שעשיתי בקולומביה, באמת הובלתי תוכניות סופר מעניינות, שהן סיסטמיות, שמסתכלים על כל המערכת, איך ממש מייצרים צמיחה כלכלית חברתית, וגם איך מוציאים אנשים מעוני. וגם הרבה עבודה עם נשים, כי אנחנו יודעים שבסוף אם רוצים להוציא משפחה מיוני, צריך לעבוד עם האמא.
Okay.
היא גם כשאנחנו עושים מייקרו-פייננס, יש המון מחירים שמראים שאם נותנים הלוואה לאבא, לגבר, אז הרבה פעמים הכסף הזה נעלם, אם נותנים לאמא, יודעים שהיא תדע בסוף איך להשתמש בכסף הזה, לדברים שהכי צריכים.
אין על אמא, אין על נשים.
נכון.
ובתוך אנשים,
זה ממש מחקרים?
מלא
כן,
מחקרים.
כן, מלא מחקרים.
כל הנושא של מייקרו-פייננס מגיע ככה מבנגלדש, והם הבינו, בגלל זה יש כל מיני Women's World Bank, זה הנושא של נשים במייקרו-פייננס, הוא מאוד מאוד חזק, ואני באתי גם כבר עם הגישה הזאת, וחיפשתי פה איך מקומות להשתלב, אבל באמת באתי מסכולה מאוד מקצועית שמסתכלת על אימפקט ברמה של סטנדרט מאוד גבוה. לא ממקום של צדקה או איזה עוד עמותה.
כן.
אז בתקופה הזאת הגענו לארץ ב-2009, אני חיפשתי בגוגל עמותות, כאילו אפילו עמותה לא ידעתי את המילה, אז non-profit, לא היה המון חומר ולא היו לי נטוורקס נכון. בכלל, לא הכרתי אף אחד, הייתי צריכה להתחיל מאפס, וזה קשה. ופשוט מה שמצאתי באינטרנט, התחלתי פשוט להוציא מיילים למי שככה מצאתי, ורוב האנשים לא ענו, אמרתי, אני רוצה להשתלב, ללכת לקפה, ללמוד. ודווקא פגשתי מישהו שאמר, וואו, אני מאוד, מאוד אימפרסד עם הבאקגרונד שלך, אני רוצה לפגוש אותך. ואז כשהוא שמע מה שעשיתי בכל יום, הוא אמר, תקשיבי, מעניין אותך לעבוד עם האוכלוסייה הערבית בישראל? אמרתי, וואו, זה נראה לי מרתק, אין לי הרבה ניסיון עם זה, אבל אין לי בעיה בכלל, ההפך. זאת אומרת, כי זה מרגיש שעבודה שעשיתי עם צמיחה כלכלית, עבודה עם נשים, נשים בעוני, בקולום, זה יכול להיות כן. די דומה למה שתגלי בנגב, בחברה הבדואית. אמרתי, נשמע לי מעולה, ואז וואו. גרנו ברעננה, אז הייתי נוסעת לכפר לקיה, איזה שלושה פעמים בשבוע, הייתי וואו. מגיעה שם לכפר, ופתאום איזה 200 ילדים באים אליי לאות, וזה הזכיר לי נורא כשהייתי מגיעה לכל מיני כפרים בקולומביה. זה היה מרתק, זה היה סופר וולקאמים, הם קיבלו אותי מאוד יפה, ואני אומרת שהאולפן האמיתי שלי היה בלקיה.
בלקיה.
כי הם דיברו עברית הרבה יותר טובה ממני, ואני הייתי רושמת כל מילה חדשה, ולא הייתי וואו. גם מתביישת לשאול אותם, כי הם היו כל כך פתוחות, ולמדתי המון בעבודה איתם. ממש ארגון פמיניסטי, אני לא אשכח שאחרי כמה חודשים, הבנתי שאני בהיריון, הבת השלישית שלנו, ופניתי להם ואמרתי לה, תקשיב, אני בגישה שלי, אני בחיים לא רוצה להישאר במקום שלא צריכים אותי. אני מסתכלת תמיד על להביא ערך. ואם אני כבר לא מביאה ערך, זה בסדר.
יאללה ביי.
יאללה ביי. אז באתי ואמרתי, תקשיבו, אני בהיריון, ברור לי, כאילו לא, אני באמת רק בהתחלה, אני מבינה אם אתם מעדיפות לא להמשיך, וזה בסדר. הסתכלו אליי, כאילו, ניקול השתגעת, אנחנו ארגון פמיניסטי בשבילנו, זה הדבר הכי מדהים שאת בהיריון, ואנחנו נקבל אותך עם... וזה היה מאוד מאוד...
וכמה זמן עבדת שם?
3 שנים.
וואו.
כן, זה היה
ממש. שם את מידעת.
כן, כן, האמת שזה... אני באמת הרגשתי שיכלתי לעשות המון שינוי, גם ברמה שיזמות, כי הם עסקו בהריגה. אז ממש רציתי לפתוח להם שווקים.
אז הנשים ההורגות זה בזכותך?
לא בזכותי חלילה, הם בזכותם. אבל אני ניסיתי כן לקחת את זה לעוד לב.
אבל היית בתקופה הזאת.
הייתי בתקופה הזאת.
שהם מכרו שטיחים.
נכון, אז ניסינו לפתוח להם שווקים, פתחתי להם אתר של e-commerce, עבדתי ככה קצת עם הצוות, קיבלנו מאוד משלחות. אבל מצד שני גם היה מאוד מאוד קשה באמת לראות פריצת דרך, שינוי משמעותי, זה לוקח המון זמן, המון כאילו זמן. החשיבה שאפשר להגיע נכון. אחרי 3 שנים, ופתאום זה לא, יש הרבה הרבה היבטים.
כן.
אפילו ברמה הם היו אוספות אותי מהרכבת, והם היו מספרות לי שעצם העובדה שהם יכולות לנהוג שיש להם driver's license, והם נכון. יכולות, זה כבר לא מובן מאליו. זאת אומרת, הם הרגישו מאוד empowered, בעצם העובדה שהם יכולות לנהוג. ואז הבנתי, וזה ההבדל עם קולומיה. קולומיה יש הרבה עוני, אבל הנשים מנהלות את העניין. הגבר
באמת?
שם... כן, הגברים שם שיקורים.
וואו,
מאוד, מעניין. ונשים, אין את ההיבט. זה מאוד פטריארכלי בהקשר של כן. אובג'קטיסיישן של נשים, אבל לא בהקשר שלא מאפשרות להם
לעבוד.
לנור, או לעבוד. כן. הם אלה כן, שעובדות לא. בסוף.
כן.
אז זה אחרת.
שאלה ש... באמת, המקום שגדלת בו והערכים שגדלת לפיהם, אני מאמינה שזה השפיע על המון אקספקטים בחיים שלך. ואני רוצה לשאול על תוכנית וקסנר, שבחרה בך. אמרת עד 10 משרתי ציבור, או מהשוק הפרטי, וקיבלת מלגה מלאה להרווארד. למה את חושבת שבחרו דווקא בך?
האמת שאני אגיד, חנה, תאהב את זה. אני הרגשתי כבר תקועה, אחרי האנשים בדואית, התחלתי לעבוד בארגון אחר, שליד, התקדמתי מאוד מהר בארגון הזה, קיבלתי הרבה ניסיון, אהבתי מאוד את האנשים, אבל הרגשתי כבר, זה היה 5 שנים, הרגשתי שהגיע הזמן לשנות, ושם הרגשתי את התקרת הזכוכית הזאת, שאני פשוט, אין לי קשרים בכלל. אין לי איך להתקדם, כי לא הכרתי אנשים. לא גדלתי פה, לא הייתי פה בצבא, לא הייתי באוניברסיטה פה, באמת קשה.
נכון.
וכששמעתי ממישהו שהיה עשתה את התוכנית הזאת, אמרתי, וואו, זה נשמע מדהים. ואני מחפשת בגוגל, ואני רואה שבדיוק עוד 3 ימים, יש את היום הפתוח. ואני, וואו, זה meant to be, אני מגיעה, ומה שאני רואה, זה מלא מלא גברים על מדים. אז אמרתי, אוקיי, זה לא בשבילי, כבר האימפוסטר סינדרום שאומרים של נשים, זה בטח לא בשבילי, זה אנשים מאוד בכירים, וזה גברים, וזה צבא, ואני אפילו לא מכירה את העולמות האלה. אבל אז אמרתי, טוב, אני אנסה בכל מקרה.
מעולה, ככה.
ולגבי השאלה שלך, אני חושבת דווקא השוני הזה, מה שאני מביאה, כשהייתי כאילו בעצם בשביל להתקבל, את צריכה להתקבל קודם כל להרווארד, ורק אם את מתקבלת להרווארד, אז את צריכה להתקבל לתוכנית של וקסנר. זה מאוד 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 קשה, וכשהגעתי לרעיון בווקסנר, היה ככה ועדה כזאת, מאוד אינטימידייטינג, ופשוט הייתי אני, והבנתי שכנראה יש משהו באותנטיות שלי, ובזה שאני קצת אחרת. החבר'ה שהיו איתי בתוכנית, היו חבר'ה שהם מאוד ככה קריירה, במיוחד במגזר ציבורי או בצהל, שעלו לאט לאט לדרגות, ואני באתי עם משהו הרבה יותר יזמי, outside the box. אני חושבת זה מה שחיפשו.
הרבה יותר מגוון.
נכון.
מגוון טוב.
נכון.
כן. גם אם העבודה הראשונה שלך הייתה בלקיה, תקשיבי, זה אומר עלייך המון. כן. המון. לא מכירה הרבה עולים חדשים, או עולים ישנים, או אנשים בכלל, שהשקיעו 3 שנים מהחיים שלהם, עם כל התארים שכבר היו לך והניסיון שהיה לך, בחברה הבדואית.
לא, זה באמת... אבל הם היו פשוט מדהימות, מדהימות. אבל כן, זה היה קשה גם המקום. כן, בחורף היה קר ממש, בקיץ היה... זאת אומרת, גם התנאים זה לא היה נוח. אבל אני הרגשתי קצת שליחות, וגם ההיכרות הזאת הראשונה, כשאני עושה עלייה, ואחרי הסיפור שסיפרתי, שזה סיפור של ציונות, שאומרים, מדינת ישראל איזה מין יוטופיה, ואת מגיעה, ופתאום עבודה ראשונה שזה לעבוד עם קבוצת מיעוט, במצב מאוד קשה, זה נתן לי המון המון פרספקטיבה גם על ישראל, ועל לאן אנחנו רוצים, על האחריות שיש לנו גם, פתאום ממישהי שהייתה תמיד מיעוט, פתאום אני בפריבילגיה פה, וזה המון אחריות, וזה נתן לי הרבה פרספקטיבה.
בדיוק, מדהים. קיבלת מזה המון דברים, שדווקא מעבודה המשרדית 9 to 5, לא בטוח שהיית מקבלת.
נכון.
בטוח שלא.
בטוח שלא היית
מקבלת. בגלל שאנחנו מדברים לסטודנטיות וסטודנטים.
בדיוק.
ושתדעו את זה.
נכון, שתדעו את זה.
כן.
אז סטודנטים, סטודנטיות, מה זה בכלל פילנטרופיה? ולמה מישהו שמחר מפעל ב$6 מיליארד, או $2.5 מיליארד, לא משנה, בוחר להשקיע בישראל? אז ניקול, דיוויד מיראז' מסתכל על פילנטרופיה כמו ביזנס. אז אני רוצה לשאול אותך, מה זה אומר בפועל? מה ההבדל בין פילנטרופיה של תרומות טובות לבין מה שאתם עושים?
כן. אז אני אגיד שבאופן כללי, פילנטרופיה פשוט אומר שמישהו שיש לו בסוף מקור הכנסות, שבדרך כלל, או אולי תמיד, מגיע מהמגזר הפרטי, הוא רוצה to give back, אבל גם צריך להגיד שיש מנגנון מאחורי זה מאוד חזק, במיוחד בארצות הברית, של נושאים של מס. זאת אומרת, הכלכלה מאפשרת ואפילו מעודדת שאנשים יתרמו. עכשיו, פילנטרופיה זה לא משהו חדש, אנחנו גם ביהדות מסתכלים על זה, כל הנושא של של ה-10th, של איך אומרים את זה בעברית, שאתה צריך לתת 1/10
מעשר.
אז זה לא משהו חדש, אבל לקחת את הנושא הפילנטרופי הזה לעוד צעד קדימה, ולהגיד מעבר לאיזה תרומה אני רוצה לתת, איזה שינוי אני רוצה לייצר.
לראות בעולם.
נכון. כן. אז אני חושבת שאנחנו, באמת אני תמיד אומרת שאנחנו לא שואלים את עצמנו לאיזה עמותה השנה אנחנו רוצים לתת, אלא איזה בעיה אנחנו רוצים לפתור. ואז זה נותן המון כוח להסתכל על בעיות ועל פתרונות בצורה מאוד יצירתית מעבר לכסף. אני היום מאמינה שהכסף הוא באמת לא הכל. המון פעמים אנחנו דווקא מייצרים שינוי מהמחויבות שלנו, מהמנהיגות שלנו, מזה שאנחנו שם. ואם אני הייתי נותנת את כל המיליונים לאיזה גוף אחר, הנה, קחו את כל הכסף. הבעיה זה הכסף לא בטוחה שאנחנו היינו רואים את הפתרונות שאנחנו רואים היום.
בטוח שלא.
נכון.
זה בדיוק מה שאני וחן דיברנו מקודם, שבאמת כשמסתכלים ועושים משימה, או עושים משהו בצורה אידיאולוגית יותר, הראייה היא אופקית ורחבה ועם חזון, זה לא רק להסתכל על הבלנס שיט בסוף השנה, או לראות, טוב, איפה נשים הכי הרבה כסף, כנראה זה ישפיע על א' ב' ג' ד'. אתם עובדים לטווח הארוך, ויש לכם מטרות ארוכות טווח שמשפיעות על אנשים ועל אוכלוסיות ועל אקוסיסטמס. מדהים.
אני חושבת שהסוד זה, אני מאוד מאמינה באסטרטגיה. כל מה שאני עושה, יש בו אסטרטגיה מאוד מאוד ברורה. מה המטרת על שאני רוצה, מה המטרות, איך נראית הצלחה, ומשם אני מתחילה לבנות את האקטיביטיז, את הפעילויות. ואם הפעילות מסוימת, לפעמים זה מטורף עד כמה, אפשר להתלהב ולהתאהב בפעילות. עשיתי אירוע, הגיעו 200 אנשים, יופי, אז איך זה קידם את המטרות? ואפשר ללכת לאיבוד בלי אסטרטגיה, ולעשות מלא מלא דברים, מרגישים טוב, ובסוף לא השגנו שום דבר. ולכן כל הזמן זה לחזור שנייה ללמה אנחנו עושים את זה.
למה?
והאם הפעילות הזאת תורמת לזה, ואם לא, חייבים לשנות אותה.
נכון.
חלק ממה שאתם עושים בקרן מיראז' זה לבנות את הנגב. ובאמת אני אגיד לקהל ש-60% מהקרקע של ישראל היא בנגב, ורק 11% מהאוכלוסייה היא בנגב, וזו לא בעיה. זו הזדמנות. לפני 6 שנים דיוויד מיראז' פגשת אותו, ובעצם הוא אמר לך, תתני לי כמה רעיונות, תני לי פיצ'ים על כמה רעיונות שיש לך, שאת רוצה לעשות בנגב, ואיך את רואה לפתח את הנגב בצורה הכי משמעותית, תני לי כמה אסטרטגיות, והוא אמר, אהבתי, בואי נעשה את זה. תספרי לי על זה קצת.
אז אני אגיד שדיוויד התאהב בנגב כבר 25 שנה או 20 שנה, והשקיע מיליונים במאות פרויקטים, שחלק מאוד הצליחו וחלק פחות, אגב, הרבה מהסיד מני של פרויקטים שאנחנו מכירים היום, אינדי נגב, ותוכניות של תיירות, יוגה בערבה, ודברים אחרים, באמת התחילו איתו.
בזכותו.
איתו ולורה, הזוג המדהים הזה. וכשהם גיסו אותי בתור מנכלית, אז באמת דיוויד מיראז' אמר לי, אני יכול להגיד לך מה החזון. החזון זה צמיחה דמוגרפית, אנחנו רוצים לראות שיותר ויותר משפחות צעירות, young professionals, מה שנקרא, עוברים לנגב ונשארים בנגב. עכשיו, איך לעשות את זה? אני משאיר לך. אני לקחתי 3 חודשים למיפוי עמוק, שאני חושבת ששם הכרתי את חנה. וככה, באמת, באתי עם ראש פתוח, והתייעצתי עם ראשי רשויות, עם מנכלים של חברות, עם משפחות צעירות. שאלתי אותם, איפה החסמים? איפה ההזדמנויות? למה אתם כן בנגב, מה היה, וגם, אגב, שם התחלתי להכיר את הביטוי הזה של משוגע לעניין.
כן.
כי הרבה פעמים אמרו, כי זה משוגעים לעניין. אמרתי, מעניין, יש פה משהו שזה בסוף, אם אנחנו לוקחים את זה, אגב, לעולמות של הסטארט-אפ וכו', זה ה-early adopters האלה.
נכון.
האלה שמשוגעים לעניין, זה האלה שאומרים, אני אין פה כלום, אני הולך קודם כל, ואנחנו צריכים הרבה יותר משוגעים לעניין בנגב. אחרי זה, כבר לא, זה כבר לא צריך משוגע לעניין, כי כשיש מסה קריטית של אנשים, אז ה-late adopters מגיעים. אז אני התחלתי להתייעץ, והבנתי שאם המטרה, אפרופו אסטרטגיה, זה להפוך את הנגב באמת למגנט אטרקטיבי לאנשים האלה שירצו לעבור, חייבים מקומות עבודה. זה לא עניין של בוא נמלא עכשיו אוטובוסים, בוא נלך פה לרייכמן, מי רוצה לעבור לנגב, ניתן לכם 5 שנה חינם, דיור, יאללה, בואו נמלא
זה
אוטובוסים.
זה לא עובד דרך אגב.
זה לא עובד.
אם היית שואלת, היינו אומרות שתינו, זה לא עובד, החינם הזה.
נכון. כי למה? אחרי 5 שנה. ובואו נגיד שאחרי 5 שנה אוהבים, הם נשארים. עכשיו, אם אין להם מקום עבודה,
מה הם יעשו? בדיוק.
מה הם יעשו ומה הרשות? הרשות בסוף צריכה לממן כל מיני שירותים נוספים לאוכלוסייה שהולכת וגודלת. אם אין עוגנים לרשות של ארנונה וכולי, גם היא לא יכולה. בקיצר, הבנו שהנושא הפיתוח כלכלי, זה הכיוון, ו גם להיות כנה, זה הנושא שהכי מעניין אותי, וממנו באתי מקולומביה, אז גם כנראה גם אני משכתי את זה לכיוון הזה. והתחלנו לדבר על מה, אוקיי, מה המנועי הצמיחה שיש לנגב, ובואו נשקיע במנועי הצמיחה האלה.
כן, ואז את בחרת בכל מה שקשור ליין. איך הגעת לזה?
אז אני אגיד שהיה די ברור שהנושא של תיירות הוא מנוע הצמיחה, והיו מלא עמותות וארגונים ורשויות מקומיות שהתעסקו בזה. אז אני לא רציתי להיכנס, אני עוד פעם מסתכלת, זה מאוד עסקי כזה, אני לא אכנס למקום שהוא כבר מאוד מאוד saturated, מלא בגופי.
שאין בו וקום, אני קוראת לזה וקום.
בדיוק, כן. אין פה וקום, איפה הערך המוסף שלי, למה שניכנס לפה גם אני חלילה לא רציתי לבוא ולהתחרות עם עוד עמותות, רציתי כן. להביא ערך מוסף משלנו, אבל הבנתי שדווקא בנישה של ההיי-אנד היה מלא פוטנציאל. זה היה באמת בתקופה של, הנה, מלון קדמה יחסית חדש, מדברים על סיקס סנס, יש את בראשית, ראינו את המהפכה שזה עשה.
כן.
יש פה, בצורה מאוד ברורה, מגמה של אנשים שמסתכלים על הנגב לא בתור איזה מקום ששירתי בצבא והוסטל וללכת קמפינג, אלא יאללה, מקום שכמו בארצות הברית מסתכלים על האריזונה ועל כל המקומות האלה של וולנס והי-אנד דזרט אקספיריאנס וכו'. והבנתי שחייבים לייצר הרבה יותר אטרקציות סביב הנושאים האלה, כי מי שיגיע למלונות האלה ירצה לצאת שנייה וליהנות, ובשביל לייצר גם מנגנונים של כלכלה, שבעצם מין, איזה מין spillover effect, שזה לא רק מישהו בא, אנחנו מכירים את זה באלת, שמלון שהוא all inclusive, אני מגיעה למלון, אני לא יוצאת מהמלון, אין שם שום השפעה על האזור הלך.
נכון.
אז היינו חייבים לייצר עסקים קטנים, באקוסיסטם תוסס של תיירות היי-אנד, ואז התחלנו להבין איזה מין תיירות היי-אנד יכולה להיות, ועוד משהו שראיתי זה שיש, עוד פעם, יש את כל ההיבט הזה של החקלאות במדבר, שזה מעניין. ואז, אמיר הלוי היה מנכ"ל משרד התיירות.
פגשתי אותו היום.
באמת?
כן, היום, ממש היום.
אז הוא, אני זוכרת, הם הוציאו משלחת לאיטליה. והם חזרו, הם חזרו בהיי, דיברו על תיירות חקלאית, אגרוטוריזמו, שאני מכירה את זה מאוד מקולומביה, שסביב, דווקא סביב הקפה, הם הפכו אזור, אזור הקפה הפך להיות אזור תיירות מטורף. זאת אומרת, יצרו לחקלאים עוד מנגנון של הכנסה סביב הברנד הזה של קפה. אז מאוד התחברתי לזה, והבנתי ששם יש פה וקום, יש פה נישה, יש פה הזדמנות, אבל כשהתחלתי להגיד לאנשים, מה אתם עושים? אז התחלתי, תיירות חקלאית, אנשים הסתכלו כאילו, לא הבינו.
לא הבינו.
ואז לקח לי איזה חודשיים לחדד את זה, עד שהכרתי איש מומחה ביין, גיא הרן, המקסים. דווקא בירוחם, באיזה כנס של תיירות, שמעתי אותו מדבר עם מישהו אחר. והוא מספר שכל פעם שהוא בחול, והוא מדבר על יין הישראלי, אנשים עוצרים אותו דווקא כשהוא מדבר על היין מהנגב. כי זה זה מין תעשייה שהולכת וגודלת, ממש על חיתוליו, אבל שהעולם זה מרתק, גם בגלל שינוי אקלים, ומשהו שכמה לגדל ענבים במדבר, וזה גם משהו שהוא נישתי סופר מעניין, יש לנו פה איזה מין unique value proposition, וכשהוא אמר את זה, זה כמו, אתם יודעים את ה-Eureka moment, שאתה אומר, זה מה שאני הולכת לעשות.
מדהים.
ועם זה הלך לי דיוויד אמרש.
יופי.
ואמרתי, דיוויד, דיוויד, זה הפרויקט שאני רוצה שאנחנו נלך עד הסוף. והסברתי לו, והוא מיד אמר, נאפה נגב. אמרתי, כן, נאפה נגב. אז הוא אמר, אוקיי, כמו בנאפה ואלי, בואו נעשה נאפה ונגב.
אוי, זה מקום גם מהמם,
מקום מטורף. ואחד הדברים שככה, כשהתחלנו, אמרנו, בואו נקים את מועדון נקבי הנגב, נביא את כולם פנימה. אחד החוזקות של פילנתרופיה, זה מה שנקרא באנגלית convening power, להביא את אנשים, אנחנו מאוד ניוטרלים, יכולים להביא ככה אנשים מכל המגזרים.
לייצר שיתופי פעולה בין אנשים שאין סיכוי שהם ייצרו שיתופי פעולה.
נכון. אז הבאנו את היקבים, והרבה מהם פתאום קלטתי שהם לא מכירים אחד את השני. למרות שהם שם בזירה המון שנים מתמודדים עם אותם קשיים, אני לא אשכח, היום המפגש הראשון, אמרנו להם, תביאו כל אחד בקבוק יין. כשפותחים בקבוק יין, הכל נפתח. הם התחילו לטעום את היין של השני, וואו, איך אתה, איזה זנים אתה מביא, ומה איתך,
ופתאום.
זה היה מדהים, וזה גם היין שלהם. זה היה משהו מרתק לראות, בסוף קראפטסמן, מישהו שהוא מייצר, הוא ייצר את זה, זה שלו, זה כמו אומן שהוא מביא, אז כל אחד מביא את זה, זה היה מרתק. ואז התחלנו, אבל היה לנו מאוד ברור שכדי שהם ימשיכו להיפגש, מועדון נקבי הנגב, חייבים לייצר להם ערך. הם לא יפגשו כי זה נחמד, כי יש קבוצת וואטסאפ, וזה אולי הסוד לאיך בסוף מייצרים את הדברים. אז להבין שלכל אחד בסוף פועל מהמקום האינטרסי שלו, אבל כשמתחילים להרגיש שיש ערך, יש פה הבנה של כדאי לו להגיע, ותחושת שייכות גם, ערך לא רק עסקי, ערך אפילו אנושי, אנשים מגיעים. ודייוויד, אחרי כמה חודשים, באמת הגיע עם ההברקה הוא אמר, ניקול, אני חושב שכדי שהם יבינו מה זה אזור יין, הם היום מבינים מה זה לייצר יין, מה זה יקף. אבל הם לא מבינים מה זה wine region. אז הוא אמר, הם צריכים לראות מה זה אזור יין, בואו נזמין את כולם לאירופה, אולי לאיטליה, לראות את זה. ואז עשינו סיור לאזור ברולו, פיימונטה. זה מקום מדהים.
מדהים.
וזה באמת סוג הדברים שהיה לפני ואחרי. כשחזרנו משם, הם הלכו בתור יקבים, הם חזרו בתור מועדון יקבי הנגב. אז המועדון היום, אז עם המפגש הראשון היינו 13, היום יש 60 יקבים וקרמים. הם משפחה. אנחנו מקפידים אפרופו אסטרטגיה ולהקפיד. כל חודשיים יש מפגש, כנס של מועדון. כל פעם מישהו אחר מערך, ואז יש את, את התחושה הזאת שתבואו אליי וכולי. המון חבר'ה הצטרפו, אחרי השביל לאוקטובר, הרבה יקבים, פתחו הרבה יקבים בעוטף. אנשים דור שני שאמרו אמירה, יש משהו ביין, בחקלאות, בקשר לאדמה, לקרקע, ליצירתיות, לאומנות, וגם מה שהיין גם עושה, ואז נפתחו הרבה יקבים וקרמים, הקרמים, שאולי פעם היו מוכרים את הענבים למי שבא ונותן מחיר יותר גבוה, היום מבינים שרגע, אני נגב, אני רוצה שבקבוק יהיה כתוב נגב, אני לא רוצה שסתם ימכרו ושיהיה כתוב גליל. אז אחרי העבודה הזאת שהמועדון היום הוא חזק, יש יקבים גדולים בתוך הדבר הזה, כמו רמת נגב, ופינטו, ונאנה, ויתיר, ועוד יותר בוטיקים, אבל יין מעולה, כמו אסף גלאי, ולבנה וכולי. כרמל עבדן. אז אנחנו גם ממש עושים מנטורינג אחד לשני, המון המון שיתופי פעולה, אבל גם אנחנו עושים המון עבודה של שיווק. אני מסתכלת על זה, לבנות עצה ולבנות ביקוש. ועל החלק של הביקוש אנחנו עושים עבודה בכל רחבי הארץ. אנחנו קיבלנו לפני חודש מה שנקרא בעברית כינוי מקור, appellation of origin, שזה דבר מרתק.
מה זה?
זה בעצם אומר שאנחנו אופישלי אזור יין מוכר.
יאו.
מוכר על ידי משרד המשפטים וגם ברמה בינלאומית. בעצם זה אומר תכלס, שזה אף אחד אחר לא יכול לייצר יין, לקרוא לו נגב, אלא אם כן אתה לפחות 85% מהענבים
גדלו בנגב.
והיקב נמצא בנגב. ואז בעצם כמו...
ניקול, מה זה? הישג מטורף.
הישג מטורף. זה כמו בורדו וקיאנטי ופרמג'יאנו, וזה בעצם, כל אלה הם appellations of origin. בישראל המקום היחיד שיש appellation בתחום היין זה מטה יהודה.
אז עכשיו גם בנגב.
עכשיו גם בנגב, ואנחנו בדיוק חוגגים את זה עכשיו. בקמפיין, יש כ-30 אירועים החודש עכשיו ביוני, במסעדות, אני אשלח לכם, במסעדות.
תשלחי לנו.
בטח, אני אשלח לכם.
תשמעי, ניקול, אני חייבת, לא תכננתי, אבל אני אומר, אני מכירה את ניקול הרבה שנים, את מה שניקול סיפרה עכשיו לא הכרתי, כי ניקול עושה כל כך הרבה דברים בנגב, עם קרן מראז', אבל כנראה גם לא רק, זאת אומרת, עם קרן מראז', אבל אני מכירה את ניקול כניקול עוד. מה שסיפרת לי עכשיו כל כך משמח, כי תמיד שזה גם איזה פרדיגמה, התייחסתי לזה כאל העיסוק הצדדי, אבל זה ממש עיסוק שמשנה מציאות, ואני מתה עליו, הוא מייצר תעסוקה, הוא מייצר כסף, הוא... זאת המדידה שקודם דיברתי איתך עליה, שאת יש לך 60 יקבים שמשפיעים על 6,000 אנשים או יותר, וגם דרך זה אנחנו יוצרים מודעות שלא הייתה אם לא היו היקבים האלה, אז אני ממש מתה על זה, וזה כל כך ארצי וכל כך מעשי, ואפשר לטעום את זה.
נכון.
אני רוצה להיות במועדון, אני צריכה אבל בשביל זה להקים יקב. טוב.
תקים יקב. אבל את יכולה גם להשתתף אחד הכנסים, זה באמת כיף.
אני רוצה.
אני גם רוצה.
אני מתה על יין, את לא מבינה, ואת כל היקבים שהזכרת, אני... מכירה את היין שלהם מצוין.
וואו.
איזה יופי.
טוב, אני מלא שנים בעולם.
אז אני אגיד לך יותר מזה, על בסיס המודל הזה, שבאמת פיתחנו עם המון סובייטייה, והמון מקצועיות, עם צוות מומחים שאנחנו גם מביאים, ועם צוות מדהים שמוביל. אחרי 7 באוקטובר, אני כל הזמן חשבתי מה האחריות שלי, בהקשר של הנגב המערבי או של העוטף, ואיפה אנחנו יכולים להביא ערך. ואחרי שנתיים של באמת שם אמרנו, לא, זה הזמן לתת מענקים לאנשים שם שבאמת מסתכלים על בכלל סיוע הומניטרי, נקרא לזה ככה. אבל כשכן התחלנו לראות שיש הזדמנות כבר לעבור משיקום לצמיחה, הבנתי שהמודל הזה אפשר להביא אותו לעוטף, ממוקד לעוטף, כי מה קורה? יש משהו שלא קרה בעוטף בחיים, בהיסטוריה של העוטף. היום יש כ1.4 מיליון מבקרים בשנה שהולכים לנובה ולכל האזורים האלה לראות מה קרה. והתושבים מרגישים מצד אחד שזה חשוב שהם באים, אבל מצד שני מרגישים שהם מפספסים, הם לא רואים את כל התמונה, ואין להם הזדמנות לספר את הסיפור, שהם יספרו את הסיפור, וגם זה כאילו הזדמנות מפוספסת על צמיחה הכלכלית, של עסקים קטנים שיכולים גם ליהנות מה...
נכון.
תיירות הזאת.
תקשיבו, זה יותר מהביקורים שיש במצדה ובקסריה ביחד. הבנו שאנחנו יכולים להביא פה משהו אחר, ואמרנו, בואו נקים את מועדון, כמו שיש לנו את מועדון יקבי הנגב, בואו נקים מועדון תיירנים חקלאים של העוטף. ופה אפשר לקחת גם יקבים, אבל גם פלפלים, וחוכובה, ושמן זית. מועדון תיירנים חקלאים, שהתחלנו לפני חצי שנה, וכבר במפגש הראשון 30 תיירנים חקלאים הצטרפו. אני רוצה שאת תלכי לעוטף, ואת תגידי, רגע, יש ליד הנובה אישה מקסימה, שקוראים לה קרן, שהיא מגדלת כל מיני צמחים או פטריות.
כן,
ואת רוצה לעצור ולשמוע את הסיפור, ואולי לאכול אצלה, ולעשות איזה חוויה farm to table. ובשביל זה אני צריכה לתת לה סטנדרטים, ולחבר אותה לאקוסיסטם, ולוודא שאת ואת אותה ירד תכירי אותה, וזה מה שאנחנו עושים.
אז אני חייבת לספר משהו. היינו ביפן, רוני ואני, והיינו באיש שקוראים לו הוקיידו, ואבא שלי גידל פרחים, זאת אומרת, היו לו חממות של ורדים, בעיקר לייצוא, בגבעת ברנר, שאז זאת הייתה פריפריה, נחשולים שאז היה, ויקום שזה לא היה גם אז פריפריה. ואני מתה על פרחים. ואז ראיתי באיזה פרסום שיש שדות ענקיים של פרחים, וביקרנו בשדה כזה, שהפכו אותו לאתר תיירות מטורף, כאילו נסענו לבד בכביש, רוני ואני אמרנו, נהיה שם לבד, איזה לבד, היו שם מאות אנשים, שפשוט טיילו בין הפרחים, וקנו גאדג'טים, ובאמת זה מין תיירות חקלאית, לפנים.
יש לזה המון פוטנציאל.
המון, המון, המון.
כן.
ואני עפתי על זה, הרגשתי שחזרתי אחורה בזמן.
זה יופי?
כן. אני מאוד מאמינה בזה.
אז אנחנו עכשיו לוקחים יחד עם אשכול נגב מערבי, את הראשי הרשויות מהנגב המערבי לאיטליה, לראות מה זה תיירות חקלאית, ושיראו את הפוטנציאל גם ברשויות שלהם, כי זה מנוע צמיחה מדהים. אז זה סוג הדברים שאנחנו עושים, ובאמת כמו שאת אומרת, אנחנו עושים הרבה מכל הכיוונים.
נכון.
ואיכשהו אנחנו באמת מאוד, כל תוכנית היא עולם מאוד רחב. את מכירה אותי גם בקובעים של סטארט-אפים שעוד לא דיברנו וכולי, אבל זה באמת...
איך אני הייתי בבורד של DCIC ולא של היין בתור יין? גם פה היינו
עכשיו, סגרו פינה.
אני אחבר אותך
לזה. יאו, אני מתה על זה. ובכלל חקלאות, אני מאוד אוהבת.
זה ביחד גם אפשר.
כן, אני מאוד אוהבת חקלאות. גדלתי, הייתי פתוחה שאני אהיה חקלאית, אבל לא.
וואו.
את חקלאית של האקוסיסטמס.
כן, בדיוק. מגדלת אקוסיסטם.
בדיוק.
משהו כזה. ניקול, בואי, פעם הייתה בינינו שיחה, ואמרת לי שבכל הבורדים, או ברוב הבורדים, את אישה לבד. מה היית אומרת על זה שאת אישה בעולם של גברים? ואני אשאל כבר עוד שאלה. אני יודעת שכל הצוות שלך הוא, לפחות אלה שאני עכשיו, יש אולי גבר אחד. אבל כל השאר הם נשים, אז איך את רואה את הפן המגדרי בכל מה שאת עושה?
אני חושבת שדווקא בישראל, אני לא הרגשתי, זאת שאלה מעניינת. בוא נגיד שאני מאוד מיינדד לזה, אבל אני חושבת שברגע שבאים עם הביטחון הזה, ולא באים להתנצל, או לא באים, ודווקא ההפך, גם לא לבוא ממקום של resentment, בוא נגיד, זה לא קרה לי, אבל בוא נגיד שאם היו אומרים לי, ניקול, את יכולה to take notes, זה קורה הרבה בפגישות כאלה, שאם יש אישה ועשרה גברים, אז
נכון.
דווקא יבקשו מהאישה לרשום או כולי.
מה
את
עושה אז?
זהו, אז לא הייתי באה ממקום, אני חושבת שלפעמים נשים שיתחילו הרע, אתה אומר לי כי אני אישה וכולי, אני חושבת שזה לא עוזר לקוז שלנו. צריך לבוא עם המון קריזמה בסיטואציה כזאת, ולהגיד, דווקא הכתב שלי לא כל כך יפה, אולי אתה נראה לי כזה חמוד, שאתה תדע איך זה, זאת אומרת...
את יודעת מה אני אומרת? אני אומרת, אין בעיה, אני אוהבת לרשום, כי אני ארשום את המסקנות שלי. סיכום הישיבה יהיה האקשן אייטם שאני רוצה.
כן, אני חושבת שצריך ללמוד לצאת מדברים האלה עם המון קריזמה ו...
צורה אלגנטית.
כן, אלגנטית לגמרי. אני כן יכולה להגיד שאני אוהבת לעבוד עם גברים. תמיד עבדתי עם גברים וגם עם נשים. זאת אומרת, כן, את צודקת, הצוות שלי, רוב נשים, יש לנו תרבות ארגונית מדהים, כולנו מפרגנות, אני לא אוהבת את הדרמות, באנו לעבוד, אבל גם עם גברים, זאת אומרת, אני מרגישה שזה לא...
אבל הצוות שלך רובו נשים.
רובו ממש.
רובו ככולו, אולי יש גבר אחד.
אני רוצה לשאול אותך מהזווית של הסטודנטים דווקא, יזמות חברתית ואימפקט, לאנשים שרוצים לעשות שינוי ולא רק לדבר עליו. איך עושים שינוי אסטרטגי אמיתי ולא סתם מבזבזים את הכוונות הטובות? זאת אומרת, מה הפריימוורק שמישהי כמוך משתמשת בו?
טוב, זו שאלה שקשה לענות לה אותה בקצרה, אבל אני אגיד משהו על סקייל. אני מאוד מאמינה בלחשוב על מודלים בצורת סקייל, והבעיה שיש לנו, אולי זה כשל שוק, זה שבעולם העמותות מאוד מאוד קשה לייצר סקייל, כי הוא מתבסס על תרומות. ותרומות, אפילו אם אני המגייסת כספים הכי טובה בעולם, כל שנה אני צריכה להתחיל מחדש. אין לי יכולת, אפילו אפשר להגיד שככל שאני טובה יותר בעבודה, כן. אני צריכה לגייס עוד כסף.
נכון.
להבדיל ממקום של מגזר פרטי, עסק, ככל שאני טובה, אני מוכרת יותר, יש לי עוד יותר כסף, ואז אני שמה את הכסף הזה לעוד מכונות נכון. וצוות, ואז אני גודלת, נכון. ואז the sky is the limit. לכן אני מאוד מאוד מאמינה ביזמות חברתית, עסקית, למצוא מודלים של הכנסות עצמאיות שהם בקור ביזנס. זאת אומרת, לא לעשות טוב, ומצד שני, יש לי עסק שלא קשור, אלא לנסות כמה שיותר, ופה כולנו יכולים ללמוד מחנה, כי אני חושבת שהבעיה עם עסקים חברתיים זה שאין הרבה דוגמאות טובות שהצליחו. וזה הקושי. חנה היא מעט מודל, בעולם, אני חושבת שחנה...
אבל אצלי זה עסקי, זה לא עמותה. זאת אומרת, זה חברות בעם שהמודל הוא עסקי חברתי.
אני חושבת שזה המודל שצריך כן. להיות. או, אני חושבת שהדרך היחידה לאימפקט לעשות סקייל, זה או דרך השוק, ואז מעולה שזה יהיה ביזנס מיינדסט שגם עושה כן. טוב, או דרך הממשלה. ואז אפשר לייצר מודלים שבסוף... או שזוכים במכרזים וממשיכים לייצר מודלים גדולים יחד עם הממשלה, או שמוצאים דרך למצוא מנגנונים קיימים, מה שאני קוראת באנגלית, tapping into existing systems or networks, ואני אתן דוגמה של תוכנית פקל, שזה תוכנית שלדעתי עשינו פה סקייל מטורף, ובלי להיות תלויים בה, אפשר להגיד עם אותו סיד מאני שהתחלנו. אז תוכנית פקל התחילה, אפרופו חנה, עוד משהו שאולי את לא מכירה, ועוד משהו שזה ענק, אני יכולה להגיד אפילו חצי מהצוות שלי היום, וואו. בתוכנית פקל, ואנשים חושבים שאנחנו רק הנגב, וטוב שכך, כי זה אומר שאני כולי בנגב, אבל אני גם כולי בדברים אחרים כן. לאומיים שאנחנו עושים. תוכנית פקל הגיעה ממפקד פלוגה במילואים, אריאל בנגד, שפנה לקרן ואמר, תקשיבו, זה היה עוד ב-2018, תקשיבו, אני מזהה פה קרייסיס במערכת המילואים, אני לא מצליח כמעט להביא אנשים, אנשים מרגישים מנוצלים, עייפים, לא רואים אותם, והם כולה בהתנדבות, הם בכל מקרה החיים קצת קשים, עכשיו יוקר המחיה וכל מה שאנחנו יודעים ב-2018, כן. ו-on top of that אתם גם מצפים שנבוא למילואים. ואני לא מרגיש שיש פה מערכת שמספיק מבינה איך להביא את האנשים מהצד האנושי, שכל חברה, היום יש HR ויש מלא מודלים של איך מביאים אנשים, אבל בצבא, במיוחד במילואים, לא הרגישו את זה. אז הוא התחיל לפתח איזה מין מודל של איך הופכים את פלוגת המילואים לקהילה. כי אנחנו מבינים שבקהילתיות...
שייכות.
יש שייכות, יש ערך, יש reason to come,
אתה אומר. אני מכירה את זה, רק לא ידעתי שזה שלכם.
תוכנית פקל. באמת?
כן, כי אני מכירה מנחות בתוכנית.
בדיוק.
זה קטע גדול, יש לי צמרמורת. וואו. כן.
אז התחלנו, אמרנו, דיוויד מראש, עוד פעם, הוא אמר לזכותו, הוא באמת איש, הוא רואה, הוא מזהה את ההזדמנויות, ואומר, זה, אני אוהב את זה. גם מבין את ההזדמנות של מדינה שיש לה מערכת מילואים, שזה העון האנושי הכי מדהים של מדינת ישראל. נכון. זה מיקרוקוזמוס של החברה הישראלית, אולי חוץ מהמימיות, אבל יש שם אנשים עשירים ועניים, וצעירים ויותר מבוגרים, ומנכלים של חברות ומורים.
ועצמאים וסחירים
בדיוק,
והכל, נכון.
בדיוק, אז מה נכון. תחשבו אם אנחנו הופכים אותם לקהילות, ועושים נכון. קהילות של קהילות, זה מדהים. וזה התחיל עם כמה פלוגות, ולאט לאט תפס תאוצה, ואחר כך 20 פלוגות ו-100 פלוגות, ואז הגיע 7 באוקטובר, וואו. ואמרנו, טוב, לחידוד, קהילה, נראה לי זה כבר לא רלוונטי, עכשיו אנחנו ב... ואז הבנו, זה הכי רלוונטי, כי בסוף נכון. עם כל, כל הקושי שבמיוחד המפקדים צריכים לעבור, אם יש להם את את הסיסטם הזה של קהילה סביבו, נכון. שתומכת בחוסן שלו, גם כלים של איך נפרדים מאנשים, איך מתמודדים עם, עם מוות חלילה, כן. ועם העורף, אז קיבלו הרבה, ולאט לאט המודל צמח כל כך, אפרופו סקייל ומה ששאלת, אגב, אני אגיד קודם,
ברור.
מה היה תקרת הזכוכית כשהתחלנו לגדול? המנחים, היינו משלמים להם, היינו מביאים מנחים של עולמות הקהילה, ומשלמים להם לעשות לפי שעות, ליווי של מפקדים.
עכשיו משרד הביטחון, עכשיו הם במילואים.
בדיוק.
כן, אני מכירה מנחות.
בעצם הבנו שאם כן. אנחנו במקום להביא, וזה פשוט, זה שינוי במודל העסקי, אפשר להסתכל
כן,
על זה כאילו אנחנו סטארט.
כן, מבינה, זה מטורף, זה כל כך חכם. כל כך
אם
חכם.
אני מביאה מילואימניקים בעצמם, שאיניווי מגיעים מהעולמות שאם הייתי צריכה לשלם להם, I can't afford them, כי זה אנשים גם social workers ברמה הכי גבוהה שהם anyway במילואים.
נכון.
ואני נותנת להם את ההזדמנות באמת, להיות מנחה בפקל, מקבל את ההכשרה, והשירות שלו הוא דרך הימ"מים, הימי מילואים.
גאוני.
אז זה לא
ידעתי שזה אתם, יאו.
אז היום אנחנו ב-150 גדודים. זה אלפי אנשים, ויש גם קהילות של עורף עם נשים שהן בעצמם גם המנחות, וזה פשוט מדהים. אז זה דוגמה של חשיבה, אימפקט, שצריכים להסתכל או דרך, כן, ביזנס, וזה בסדר גמור, זה מצוין, ואם מייצרים גם על זה רווח, עוד איזה יופי. אני מאוד בעד, אני מאוד מאמינה בזה, או דרך ממשלה. עמותה שהיא כל הזמן צריכה לגייס תרומות, זה נורא קשה. אני בעצמי עבדת בעמותות לפחות 10 שנים, ולא הייתי רוצה לחזור לזה. אז אני יכולה להגיד לסטודנטיות, במיוחד בתחילת הקריירה, להתחיל בעמותה שהיא עוד לא מבוססת. יש עמותות בארצות הברית, למשל, עם אנדאומנטס מאוד גדולים, אבל עמותות שהן לא מבוססות, זה מאוד מאוד קשה, לכן... פילנטרופיה כמובן זה נהדר, כי אתה מתעסק רק באימפקט, כן. לא צריך לגייס עוד כספים וכו', אבל תמיד צריך להסתכל בצורה יצירתית על איך עושים צמיחה, איך עושים סקייל.
אז אנחנו מגיעות לסוף של הפודקאסט שלנו, ובאמת קולומביה, ניו יורק, מדריד, הרווארד, ישראל, הנגב, מה הדבר שעדיין מפתיע אותך, ועדיין גורם לך להרגיש כאילו זה היום הראשון.
אני חושבת שמשהו שנתן לי הרבה תקווה, אפרופו השאלה האם להישאר בישראל וכל מה שקורה, והבת שלי הייתה במכינה קדם צבאית, והזמינו אותי לדבר עם כל החבר'ה של המכינה. היו איזה 250
צעירים,
ואני חשבתי, יהיה להם סופר משעמם, אני אעמוד שם, והם בטח כולם עם הטלפונים, אדישים, ופתאום מה שגיליתי זה דור מטורף. כשסיימתי לדבר, שאלתי, סתם בגלל, חשבתי שככה מסיימים, טוב, שאלות, חשבתי, לא יהיו שאלות, אני הולכת הביתה. פתאום כולם הרימו את היד, והשאלה שבעיקר שאלו אותי, ובגלל זה אני אומרת, זה לא בגלל הספיץ שלי, זה לא, זה בגללם. הם שאלו אותי, איך אפשר לתרום, איך אפשר להיות מעורב, איך אפשר לקחת חלק. וזה אמר לי, הנה, יש לי ככה צמרמורת. אני הבנתי שלקחתי פה החלטה טובה להביא, לגדל את הבנות שלי בחברה הזאת, נתן לי הרבה תקווה שהדור הזה, שעכשיו מתגייס, שעבר מה שעבר, הוא דור מלא בערכים, בהבנה שצריך גם לתת, וזה מאוד הפתיע אותי.
אין לנו ארץ אחרת.
אין לנו ארץ אחרת, זה, אני לא יודעת אם זה דור שלי, דור מתחתי.
גם הדור שלך, גם הדור שלך.
למקשיבים שלנו, לסטודנטים ולסטודנטיות. לא משנה באיזו קהילה, או איזו בעיה אתם נמצאים בה, או מקום שהייתן רוצות להשאיר טביעת אצבע. זה המקום להתחיל. תמיד זה עכשיו. אין מחר, מחרתיים, כשיהיה נוח. אז ניקול, מסר אחד לסטודנטית שרוצה קריירה של אימפקט. לא מעניין אותה, כסף זה כלי בשבילה, וכבוד זה overrated. אימפקט. מה היית אומרת לה?
אני חושבת שאני אסכם במה שהתחלתי, שזה שצריך תמיד בחיים לדעת איך מביאים ערך. ולכן, גם אם רוצים להביא אימפקט, צריך לייצר קצת ניסיון, ולנסות להבין איזה ארגז כלים אתן יכולות לייצר לעצמכם כדי להביא אימפקט. וזה יכול להיות שתתחילו את הקריירה דווקא בסטארט-אפים או בהייטק או בקורפרט, ומשם לקחת כלים ואחר כך להחזיר אותם לשטח, או לטוס לחול ולעבוד ולהתנדב עם אוכלוסיות במקומות שיש פה באמת מורכבות מאוד, אבל צריך כן לנסות לעשות אימפקט, כי זה מרגש וזה נחמד וזה חשוב וזה טוב בלב, אבל אם בסוף אנחנו לא מקצועיים וסטרטגיים ומביאים איתנו משהו, תלמדו AI, תאמינו בעולם שאימפקט, יש פה צורך והזדמנות נהדרת עם ה-AI הזה. חבר'ה צעירים שיודעים להשתמש בקלוד בטירוף ולהגיע לעמותה, שהיא שורדת עם הנושא של תקציבים, ויכולה לייעל תהליכים ולעשות את זה עוד יותר חד שני. תנסו לראות מה הנישה שאתן יכולות להביא, ועם זה תנסו לעשות אימפקט. וגם אל תשכחו שגם אם תעבדו באיזה בנק, גם דרך זה אפשר לייצר אימפקט, כמובן להתנדב, אבל גם לראות איך אתם יכולות להשפיע על הבנק, כדי שהבנק יסתכל על זה בתור corporate social responsibility, אחריות תאגידית וכו'.
מדהים.
מצוין.
וואו.
בדיוק, יש לי שיחה עם מנהלת בנק מרמת השרון.
אז הנה.
שרוצה, בדיוק ממש, שרוצה להיות יותר מעורבת בעולם האימפקט.
זה מדהים, אנשים מחפשים את זה.
כן.
אני תמיד, אחד הדברים, אני באמת, כל הקריירה שלי בעולם האימפקט, ותמיד הפריע לי כששאלו אותי, את בעמותה, אז את בהתנדבות? איזה מין תחושה שאם אתה בעולם האימפקט, אז אתה לא, זה לא המקצוע שלך. אתה עושה נכון. את זה כי זה, איזה יופי, זה חמוד, זה נעים.
הדרך,
אני, נכון. לי מאוד מאוד חשוב לצאת מהמקום הזה, ולהגיד, רגע, איך אני מביא את הטופ-טופ טלנט, את הטופ סקילס,
נכון.
לעשות שינוי?
נכון.
ואם אתם רוצות להיות בעולמות האלה, באמת... באמת תסתכלו אליכם בתור באמת בן אדם שמביא את ארגז הכלים הכי מקצועי שיש.
מדהים. שמעתן?
מצוין.
מצוין.
סיום מצוין לפודקאסט מעולה.
לגמרי.
תודה, תודה, תודה.
אפרופו המנכ"לית שלך, את שדיברת עליהם.
נכון.
תודה רבה, ניקול.
תתחיות ועשות אימפקט.
נכון,
תתחיות. תודה רבה, זה היה ממש כיף.
כיף.
זאת הייתה ניקול הוד, שמוכיחה שאפשר לבנות מנוע צמיחה אמיתי, גם כשמתחילים בשפה זרה וגם כשמתחילים בנגב. אנחנו משוגעות לדבר. שתפו, ספרו לנו מה אצלכן מחכה לשינוי. תודה רבה.
משוגעות לדבר, עם חנה רדו ואילית עוזר.